שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-165 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים, כאן באולפן, רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני.
שלום סמי.
טוב שאת כאן, תהי פה גם מחר. אני אומר את זה מראש כדי למסמר אותך שלא תבריזי לי.
אני לא מתחייבת.
אוקיי. תשמעי, אתמול הזכרנו את זה ממש בקצרה בשיחה עם נתי טוקר, אבל הבוקר הקואליציה הודיעה על הקפאת חוק הרבנים, אותו חוק שהיה אמור לסדר ג'ובים ל-600 רבני ערים ויישובים חדשים ושכונות, ומי שבלם את זה, זה דווקא כמה חברי כנסת של הליכוד. הם זיהו את הסנטימנט הציבורי נגד סידורי עבודה מושחתים בתקופה כזו. הבינו שזה מסוג המהלכים שרק יחריפו את ההתנגדות לממשלה, ובעיקר לליכוד, כי הליכוד לא יוצא מהדבר הזה נזכר. והשאלה באמת גדולה, האם זה הפרומו לקראת מה שיקרה עם חוק הפטור לחרדים משירות צבאי? אנחנו נפנה את השאלה הזו לנועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של הארץ.
וסמי, אתה יודע, בפוליטיקה נהוג להתייחס לדמוגרפיה כמו אל גזירת גורל, אבל מה שקורה בשנים האחרונות בארצות הברית מלמד שהצבעות שבטיות יכולות לשנות כיוון. קבוצות מיעוט בארצות הברית שתמכו באופן מסורתי מאז ומתמיד במועמדים דמוקרטיים לנשיאות, עוברים בתהליך מואץ לתמוך ברפובליקאים דווקא. זה התחיל עם ההיספנים ועבר גם לשחורים. למה זה קורה ואיך זה עשוי להשפיע על הבחירות הקרובות ועל העתיד של ארצות הברית כולה? דפנה מאור שלנו תסביר.
ובין לבין גם נראה שיש לך פה איזה wishful thinking שאנחנו נחשוף אותו במהלך השיחה הזאת עם דפנה מאור. עוד דבר שקורה היום, נחנך בכפר סבא סניף ראשון של רשת הסופרמרקטים ההולנדית ספר. ושוב, כמובן, זה מעורר אצלנו ציפיות גבוהות, אולי גבוהות מדי, למגוון רחב, למחירים אטרקטיביים, לחוויית שירות שלא הכרנו. הציפיות האלה כבר נחזבו עם פתיחת סניפי רשת קרפור לפני שנה בערך. אנחנו מאוד רוצים לקוות שהפעם זה יהיה אחרת. סימי ספולטר, שהוא כתב הקמעונאות שלנו, ביקר בסניף החדש הזה, חזר דווקא חיובי. תכף נדבר גם איתו. אנחנו מתחילים.
שלום לנועה שפיגל.
שלום.
הכתבת הפרלמנטרית של הארץ. אז לא מזמן התבשרנו שהחוק המטריד והמקומם, חוק הרבנים, שהיה אמור לסדר ג'ובים ל-600 רבני ערים ויישובים חדשים, בעצם נגנז, וזה קרה כמה שעות אחרי שהתפרסם שנוצר איזשהו מרד קטן בליכוד. ספרי לנו מה בדיוק קרה שם.
כן, אז קודם כל בואי נגיד נגנז בינתיים, כי מהיכרותנו את יודעת עם הכנסת הזאת, עם הקואליציה הזאת, עם הממשלה הזאת, הם לא עוצרים את התוכניות שלהם לטווח יותר מדי רחוק, כמו ששמנו לב, אגב, לגבי החוק הזה, שבאמת נעצר קידומו עם תחילת המלחמה, וכנראה שהמלחמה הסתיימה ולא שמנו לב שהם החליטו להחזיר אותו ככה לסדר היום. אז בעצם אתמול התחיל איזשהו באמת רחש בחש כזה, זה בעצם התחיל, אגב, מבחוץ, את יודעת, החצי שותפים, השותפים לממשלה אך לא בקואליציה, גם שר וגם גנץ הודיעו שהם לא מוכנים שיקדמו את החוק הזה. לפי ההסכמים שיש בממשלת האחדות הזאת, מותר להם להגיד שהם לא מוכנים לקדם, להטיל וטו על דברים מסוימים שלא יקודמו בהסכמה. זה חלק מהעניין, חלק מההסכם. ולאט לאט אנחנו מתחילים במהלך היום גם לראות כל מיני גורמים בליכוד שמתחילים לקפוץ ולהגיד, רגע, 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 זה לא מתאים לקדם את זה עכשיו, זה לא זמן טוב. בין הראשונים שקפצו אתמול היו טלי גוטליב שציצה על העניין הזה, וגם חבר הכנסת אלי דלל. ואחרי זה אנחנו רואים בערב בעצם שגם יוצא מכתב עם עוד שלושה, אחד שר, שני חברי כנסת, השר שיקלי וחברי הכנסת משה סעדה ודן אילוס. הם כותבים במכתב לנתניהו שזו לא העת לקידום חקיקה שנויה במחלוקת, וככה לאט לאט ככה מצטברים האנשים גם בתוך הליכוד שאומרים זה לא הזמן, עד שבסופו של דבר אנחנו באמת מתבשרים היום בבוקר על זה ששבראש הקואליציה אופיר כץ מוציא הודעה שלשם האחדות כדאי להפסיק לקדם את החוק, שלא יהיה פה ספק, לא מדובר לא באחדות ולא בשום דבר כזה, אין שום אחדות. אם הייתה אחדות, אולי לא הייתם חושבים להמשיך את החוק הזה מלכתחילה.
לא, אבל השאלה, נועה, אם יש פה בכל זאת איזשהו סנטימנט שאנשי הליכוד, אותה חבורה, חמישה אנשים מזהים, שבאמת בעת הזאת זה מופקר, וזה באמת, מה שנקרא, לעשות את זה מהמקפצה, לסדר פה ג'ובים לאיזה 600 רבנים חדשים. יש הרבה מאוד זעם על הממשלה, על הליכוד, יש הרבה מאוד זעם על חלק מהחברה החרדית, והם אומרים, בוא, למה אנחנו צריכים עכשיו להחריף את מצבו של הליכוד? רק אנחנו משלמים את המחיר, בשעה שמי שמקבל את הגודיז זה מי שיוזם את החוק, שזה ש"ס, הציונות הדתית.
נכון, אז קודם כל זה לא רק חמישה, כי היו כבר עוד כמה שככה התחממו על הקווים, כן, להוציא עוד הודעות, זה יותר מחמישה בתוך הליכוד, ואתה צודק לגבי הסנטימנט, כל הסיפור הזה כרגע סביב חוק הגיוס גורם להרבה מאוד אנשים לקום ולהגיד, רגע, 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 משהו פה לא מסתדר. כמובן שהכל על הראש של הליכוד, של הליכודניקים, של החברי כנסת, כי כמו שאתה אומר, בינתיים מי שמנצח פה שס וגורמים אחרים בקואליציה. ויש איזשהו סנטימנט שזה מצטרף אליו, הסיפור הזה, שהם אומרים, רגע, עד כאן.
האם זה יכול ללמד אותנו משהו לגבי העתיד, לגבי צעדים נוספים, מרד נוסף שצפוי לקרות בקואליציה? כלומר, זה איזשהו סדק משמעותי, או שזה אירוע, אפיזודה אחת שלא מייצגת יותר מדי?
אני חושבת שזה לא יכול ללמד עדיין שום דבר על העתיד, מהסיבה הפשוטה שבסוף אנחנו מסתכלות, את יודעת, על הבוטום ליין. בסופו של דבר, כל מי שנמצא כרגע, הן בממשלה והן בקואליציה, לא רוצים לזוז מילימטר. התפקידים שלהם טובים, הם נמצאים במקום טוב.
מה רע לנו, אמר גולדקנופ, כן.
אפילו הבן אדם, את יודעת, שחשבנו שאולי אין בו היגיון פוליטי, והוא מתנהל בצורה לא הכי רציונלית, איתמר בן גביר, בואי, גם הוא מבסוט, גם הוא לא רוצה לזוז לשום מקום, נוח לו מנמי השלטון, נוח לו הכוח, השררה, אף אחד מהם לא רוצה ללכת לשום מקום, ולכן אני חושבת שגם חברי הכנסת, בייחוד אם אנחנו מסתכלים על חברי הכנסת בליכוד, הרי זה נכון שהליכוד היא כביכול מפלגה דמוקרטית ויש פריימריז, אבל לא מעט מהם יודעים שבפעם הבאה הם לא יהיו בשום רשימה. אז למה להם לוותר על זה? אז אני חושבת שבנקודות ספציפיות אנחנו נראה אולי מרד כזה או אחר על נקודות כאלה, אבל במפה הגדולה אנחנו לא נראה אף אחד מרים את הראש ומנסה לעשות פה איזשהו שינוי מהותי.
כן, נועה, אתמול בעצם כשהקואליציה ניסה להסביר למה מקדמים את החוק הבעייתי הזה, הם הסבירו, למרות שגנץ מטיל וטו, הם הסבירו שגנץ היה הראשון שהפר את ההסכם, וכך שהוא נסע לחול והצביע נגד התקציב. זה אומר שמעכשיו הם מרגישים חופשי לפתוח מה שהם רוצים או לא? כלומר, הם סוג של מושכים את ידיהם מההסכם הזה איתו?
הם כל הזמן מנסים. הם כל הזמן מצפצפים על ההסכם, הם כל הזמן מנסים לקחת את זה לקצוות, כי בסופו של דבר אני חושבת שגם הם יודעים כרגע, גנץ ואיזנקוט, אם היו רוצים לעזוב את הקונסטלציה המוזרה הזאת שהם נמצאים בה, אז היו להם כבר הזדמנויות, הם הרבה פחות משפיעים ממה שהם השפיעו בתחילת הדרך, והנה עובדה שהם לא עוזבים. אז אני חושבת שזה באיזשהו מקום גם משמש מנוף לחץ, את יודעת, לשאר הגורמים בממשלה, אוקיי, אז הם לא ילכו לשום מקום כרגע, זו היציאה מנקודת הנחה, ולכן אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים.
כן, אגב, זה גם מה שאומרים באופוזיציה. אני שמעתי את יאיר לפיד אומר כמה פעמים שהוא מנסה להידבר עם אנשי ליכוד, כדי לראות בכל זאת איך מקדימים את הבחירות, עושים משהו, ואז אומרים לו, מה אתה רוצה? כל עוד גנץ ואיזנקוט איתנו, אנחנו נצא נגד נתניהו. אבל זה נקודה אחת. השאלה היא, אם הסיפור הזה, עם אותו סנטימנט שמזהים בליכוד, שזה לא הזמן עכשיו לעשות את החוק המושחת הזה, אם הרי יש סנטימנט הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק והרבה יותר אסטרטגי בנושא של גיוס החרדים, והשאלה אם הם ייקחו גם את הסוגיה הזאת למקום של התנגדות, כמו שבעצם גלנט כבר התניע מהלך שבא ואומר, אם לא יהיה פה חוק גיוס שכולם יסכימו עליו, כולל גנץ, אני לא אביא את זה לממשלה. את מזהה שם גם כן את המאבק הגדול הבא והמאבק האמיתי באמת בתוך הקואליציה?
אז אני, שוב, אני לא ממהרת, אתה יודע, לתפור חליפות, לא יודעת אפילו איזה ביטוי מתאים כאן, מהסיבה הפשוטה שאם אחד הדברים שראש הממשלה נתניהו אלוף בהם זה למסמס ולמרוח. אנחנו צריכים לראות מה יהיה עם חוק הגיוס הזה, אנחנו כבר שומעים שהדדליין הוא לא דדליין, והם יבקשו עוד הערכה, ואז צריך לראות מה יעשו עם זה, והמתווה, האם מדברים על מכסות, לא יהיו מכסות, כן יהיו מכסות, אני לא בטוחה שלא, עם כל הכבוד להצהרה של גלנט, ולזה שהוא נעמד על הרגליים האחוריות, עצם זה שאנחנו בתוך מלחמה, כשיודעים שצריך עכשיו עוד חיילים, שיודעים עכשיו שהשוויון בנטל שאינו קיים, פוגע ממש באנשים אחרים שמשרתים רואים את זה כל יום, רואים את זה אנשים שחוזרים משדה הקרב ומקבלים צווי מילואים עוד לפני שהם הספיקו להתרגל חזרה לשגרה.
שיש לציין שרבים מהם מצביעי הקואליציה, כן? אותם נושאים בנטל.
כן, אין, כן. זה בכלל לא, זה ברור, יש, בצבא יש מכאן ומכאן, אבל אנחנו, הרי זה בעיה אקוטית וזאת בעיה דחופה, ואנחנו כבר רואים שמתחילים למסמס אותה. אז עם כל הכבוד לגלן, צריך לראות שבאמת יש איזשהו, אתם יודעים, איזשהו דדליין אמיתי, איזשהו ניסיון אמיתי, ולא עוד פעם ממסמסים, וברגע שהם ממסמסים ומורחים, אז גם הבעיה מתרחקת.
רגע,
ולא...
אבל נועה, אני רוצה רגע לחלוק על משהו שאת אומרת. אני שומע את זה הרבה פעמים מכתבים פוליטיים, על הכוח של נתניהו, ועל הכישורים שלו, ועל זה שהוא קוסם במהלכים פוליטיים, אבל אני חושב שבנימין נתניהו של... אחרי השבעה באוקטובר, הוא לא בנימין נתניהו שלפני השבעה באוקטובר, ואני חושב שאני מזהה כל מיני, נקרא לזה, סימנים חלשים, כמו שאמרו על אותו לילה, למשל ברקת, שאף פעם לא יצא נגד נתניהו, פתאום יוצא עליו בסיפור של העובדים הזרים, פתאום גלנט בא ואומר, אני לא מעביר את החוק, עכשיו אותם חקים באים ואומרים, אנחנו לא זורמים עם השותפים שלנו, למרות שזה עושה לך קצת כאב ראש, והשאלה אם אנחנו כל הזמן רואים יותר ניסיון של ח"כים בליכוד לבוא ולהגיד מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ולנסות לבדוק גבולות, מה שנקרא.
אז אני מסכימה איתך לגמרי בעניין של בדיקת גבולות, אבל אני חושבת שמכאן ועד מעבר לאיזשהו צעד משמעותי יש מרחק רב. למרות שהם מנסים, ולמרות שאתה צודק, וברקת כאן יצא עם משהו חדש, וגלנט מעמיד תנאים, ובאמת רואים טיפה פחות חבורה של שפוטים שאתה יודע, שמצדיעים ועושים כל מה שאומרים להם. עדיין הם כן בתפקידים חשובים, עדיין הם יודעים שזה דברים שיכולים להשתנות. ואתה יודע מה, בוא נראה כסטאדי קייס מה הולך לקרות עכשיו עם גדעון סער לדוגמה. גדעון סער לקח ריזיקה רצינית ביותר, ברגע שהוא פירק את השותפות עם גנץ ואיזנקוט, הוא נותן פה איזשהו אולטימטום, אם אתם מכניסים אותי לקבינט המלחמה, אני נשאר, אם לא אני עוזב. בוא נראה איך נתניהו ינהל את האירוע הזה, כי לדעתי גם לאירוע הזה יש השלכות. הרי אם הוא בסופו של דבר מצרף אותו לקבינט המלחמה, אז הוא יוצא מנצח, וגם אגב נתניהו שעדיין שולט פה בדברים. אם הוא לא לוקח אותו לקבינט המלחמה, וגדעון סער חוזר לאופוזיציה, נתניהו פה גם כן מנצח וביג טיים, כי הוא פשוט לקח, עשה הפרד ומשול וזרק אותו.
ולא רק זה, הוא גם תמיד יוכל להגיד, אם במקרה שגנץ ואיזנקוט יחליטו לפרוש, מיד להציע לגדעון סער, להיכנס לקואליציה, לתת לו תפקיד בכיר, ואז יש לו 68 מנדטים.
אז אני אומרת, יש פה כן איזשהו משחק של בדיקת הגבולות, אבל בסופו של דבר הוא עדיין שולט במה שקורה. אתה אומר שהוא לא אותו נתניהו של אחרי השבעה באוקטובר. אני אומרת שגם אם הוא לא, הוא מאוד מאוד דומה. ועדיין צריך... לא רואה פה בקרוב איזה שהם שינויים מז'ורים, אלא אם כן באמת... מישהו הכריח אותם סוף סוף להחליט החלטות אקוטיות, לדוגמה בנושא של הגיוס. תראה מה קורה עם המלחמה, מה קורה עם הצפון.
מה קורה עם החטופים?
יש פה אליפות בלמרוח דברים ולא לקבל הכרעות, ולא לעשות שום החלטות.
וכמו שרבית איך תמרה אתמול, בנימין נתניהו שרד את הטווח של השביל לאוקטובר.
מדויק.
טוב, אנחנו צריך להסתמך על הדברים שאת אומרת, כי דברים שרואים משם לא רואים מכאן כנראה מתל אביב. נועה שפיגל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עבור כל לוחם שלישי, סיום המלחמה הוא רק תחילתה. מה עובר על מי שחזר מהקרב, אבל משהו ממנו נשאר שם? מה קריטי לעשות כדי שהטראומה לא תהפוך לפוסט-טראומה? ואיך מתחילים לטפל בטראומה לאומית עמוקה כל כך, שמערערת את הנחות היסוד הכי בסיסיות שלנו? פודקאסט החדשני מארח לוחם פגוע נפש מצוק איתן, שהפך את מסע השיקום שלו למפעל חיים של עזרה לאחרים. חודשיים לפני חרבות ברזל, בדיון בכנסת, הוא זעק מדם ליבו את מה שהפך לנבואה. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים.
שלום לדפנה מור.
שלום.
עורכת כלכלה עולמית. אז דפנה, באופן מסורתי, המיעוטים בארצות הברית תמיד הצביעו לדמוקרטים, ואנחנו מתבשרים שזה משתנה, ומשתנה בקצב מהיר, באופן שממש צריך להדאיג את ביידן ואת הדמוקרטים. ספרי, מה קורה שם?
אז הקביעה הזאת, לכשעצמה, היא קצת סטריאוטיפית. כי מיעוטים זה אנשים שונים, גם בתוך הקבוצות עצמם, וגם שאומרים היספנים למשל בארצות הברית, אז מתייחסים לכל מי שמגיע ממדינות אמריקה הלטינית, אבל קובנים הם מאוד מאוד שונים ברקע שלהם, בפוליטיקה שלהם, למשל ממקסיקאים, וגם מקסיקאים יש להם קבוצות שונות. במשך 20 השנים האחרונות, באופן כללי, הקבוצה של ההיספנים עברה יותר ויותר לכיוון הרפובליקאי. אני לא אכנס יותר מדי ללמה, אבל רובם קתולים ונוטים יותר לשמרנות. עכשיו, לא אגיד שהרפובליקאים שמרנים, אבל הם יותר מזוהים עם דברים כמו ערכי המשפחה ודברים מהסוג הזה.
אגב, יכול להיות שזה גם קשור לוותק מסוים, כי לפני 40, נכון. 50 שנה, הם באמת היו ניוקאמרס כאלה, ואחרי שהתבססו שם, צברו אולי עושר, צברו עמדות כוח, יותר נוח להם לעבור גם למחנה אחר.
מסכימה לגמרי, זו גם תופעה שידועה היטב בסוציולוגיה. קבוצות מיעוטים הרבה פעמים מסתכלות על קבוצות מיעוטים אחרות בתור מתחרות על המשאבים, זה דבר אחד. ואז בעצם ההזדהות עם מפלגה שרוצה לקדם את המיעוטים באשר הם, החלשים באשר הם, לא תקרוץ להם, זה דבר אחד. דבר שני, באמת מישהו שהתבסס כבר ועכשיו רואה שממשל ביידן נותן למיליונים, מיליונים, אני לא צוחקת, זה כאילו מיליונים של אנשים להיכנס בגבול, מגבול מקסיקו, לארצות הברית, באופן לא חוקי, ולא מצליח להשתלט על הזרם הבלתי פוסק הזה של הגירה, אומר, רגע, אנחנו ישבנו פה, התאמצנו, הוצאנו אזרחות כחוק, ועכשיו באים האנשים האלה ומקבלים פה סיוע נרחב בעצם על חשבון כספי המיסים שלנו, אז להם זה כאילו אפילו יותר צורם מאשר למה שנקרא הרוב המתכווץ או המיעוט עוד מעט הלבן.
את כותבת במאמר שלך שאחד הדברים שגורמים להם ככה לעזוב את הדמוקרטים ולעבור לטראמפ זה הפערים, הפערים שהם סובלים מהם, העוני. יכול להיות שביידן קצת משלם את המחיר על התקופה של טראמפ ומה שהיא גרמה לכלכלה האמריקאית?
טראמפ לא רחוק מלהיות הנשיא שפתח את הפערים בארצות הברית, צריך להסתכל אחורה לסוף שנות ה-70, רייגן, ואחר כך קלינטון, הם נקטו במדיניות שאנחנו קוראים להיום ניאו-ליברליזם, שוק חופשי, כל החזק ובעל היכולת התקדם, וכל השאר אנחנו לא מטפלים בהם. גלובליזציה במקביל, סחר חופשי, כל הדברים האלה יש בהם צדדים חיוביים, אבל הצדדים השליליים שלהם פגעו מאוד מאוד קשה בארצות הברית, דווקא בגלל שהיא מדינה כל כך מגוונת, וכל כך נושאת על דגל את החופש, חופש הפרט. נוצרו פערים אדירים. עכשיו, כיום, הקבוצות העשירות יותר בארצות הברית, מזוהות ומצביעות ותורמות למפלגה הדמוקרטית. זאת אומרת, מה שהייתה פעם מפלגה של מעמד הצווארון הכחול, באופן מובהק, של השחורים, של המאבק לשוויון בשנות ה-60, נהפכה היום למפלגה של המיליונרים. תגידו, איך יכול להיות? הרי טראמפ נתן הטבות מס לעשירים כשהוא היה נשיא.
נכון, וביידן הוא נשיא חברתי יחסית. נחשב ככה לפחות.
גם הדמוקרטים לא בדיוק מתרחקים מכל העניין הזה של הון שלטון, והרטוריקה של טראמפ היא מאוד מאוד, דפקו אתכם, האליטות וכך הלאה.
אז זהו, זה העניין. יכול להיות שאנחנו עושים פה ניתוחים סוציולוגיים, אבל אם אנחנו היינו מבודדים את המבנה אישיות של טראמפ על זה שהוא שונא אליטות, אז מי ששונא אליטות אני איתו, ושהוא אנטי-ממסדי, ומי שנגד הממסד הרגיל והשמרני והמוכר, והמבוסס, אז גם איתו אני מצליח להתחבר. אם היינו מבודדים את זה, ושמים במקום טראמפ, אתה יודעת, איזה רפובליקאי מהסוג הישן, איזה מישהו, אתה יודעת, מאיזה טקסס, מעולמות הנפט וכדומה, גם אז היינו רואים את המגמות האלה?
כן, המגמות באופן כללי נמשכות כבר 20 שנה. הקפיצה הגדולה בארבע שנים האחרונות היא של, המשמעותית היא של השחורים, ואפשר לתלות את זה בכמה גורמים. האמת היא שזה די מדהים, זאת אומרת, אם כוונות ההצבעה להצביע בעד טראמפ ב-2020 היו, ששחורים היו 4%, זה קפץ כמעט פי 5 עכשיו. עכשיו, למה זה? לדעתי זה שילוב שכמה גורמים, קודם כל, האכזבה המתמשכת מנשיאות אובמה, שבאמת הייתה מאוד סמלית, אבל לא הרבה יותר מזה, זאת אומרת, שחורים אולי התקדמו כלכלית בארצות הברית, אבל פחות מהלבנים.
אגב, זה מדהים שככל שהכהונה של אובמה מתרחקת, כך היא נתפסת כפחות ופחות מוצלחת, נכון?
כן, הוא קיבל את ארצות הברית בעיצומו של משבר כלכלי מאוד מאוד קשה, שהיה אמור לעשות איזשהו ריסט, והוא עשה ריסט, הוא עשה מיתון עמוק וממושך, שהוא לא הצליח מבחינת מדיניות, לא הצליח לשכנע את הקונגרס לתמוך, כמו שקרה דרך אגב בקורונה עם טראמפ, טראמפ וביידן נקטו מדיניות סוציאליסטית מטורפת, במיוחד טראמפ, הרבה יותר מביידן, שפיזרו כסף לכל עבר בזמן הקורונה, זה היה סוג של לקח מ-2008, זה דבר אחד. דבר שני, כל התנועה של BLM, Black Lives Matter, זה תגובת נגד לזה שהמשטרה והרשויות בעצם מאוד מאוד מדירים ומקפחים את האוכלוסיות השחורות, וזה קרה אחרי הנשיאות של אובמה. דברים אחרים זה גם סוג של התבססות וסוג של התבגרות וסוג של בידול באוכלוסייה.
ויש עוד משהו, יש את עניין של ערכי המשפחה, השמרנות מול הפרוגרסיביות, נכון? אותו נושא שמעסיק עכשיו את כל העולם, גם זה...
כן, אבל מה לטראמפ ולערכי המשפחה?
אז טראמפ אישית לא מגלם שום ערך משפחה.
שום ערך הוא לא מגלם שמרנות. בכלל.
בוא נהיה מדויקים, נשים שנייה את הדיון בצד, ונגדיר את המפלגה הרפובליקאית הנוכחית שמובלת על ידי טראמפיסטים, לא כמפלגה שמרנית. שמרן זה מישהו שרוצה לשמר את הקיים, לא לדכא חופש של כל מיעוט באשר הוא בכוח. זה בגדול... הכיוון, מה שטראמפ עושה זה מדיניות חברתית רדיקלית.
נכון.
רדיקלית ימנית,
נכון,
כן.
נכון, אבל הוא מזוהה עם הנצרות, ערכי הנצרות וכולי.
נכון, והאנגליסטים החליטו שטראמפ הוא זה שיביא את אחרית הימים, את יום הדין ואת אחרית הימים, ולכן הם מצביעים לו, למרות שהוא נואף מוצהר. תשמעו, גם זה ששחורים פתאום הרבה יותר תומכים בטראמפ שידוע... בגזענות שלו, זה שלטינים תומכים בו, למרות שהוא אומר שהמאגרים הם אנסים ורוצחים, ואולי הם בכלל לא בני אדם, והולך להיות מרחץ דמים. זה נוגד את כל ההיגיון
בקצוע, שלנו. בקצוע, אנחנו מחפשים פה היגיון, וחופרים וחופרים, בסוף יש פה מנהיג פופוליסט מאוד מאוד אפקטיבי.
זה קצת גם מה שאומרים על נתניהו, שהרבה קבוצות חלשות יחד איתו, כי הוא, אתה יודעת, כי הוא נלחם באליטות הישנות, והוא מספק בדיוק. להם
את התחושה. זה נכון, אבל כן. שוב, בואו לא נתלה את הכל על כתפיו הרחבות של טראמפ, מפני שזה לא הוא רק, וזו מגמה כללית. עכשיו, תגובת נגד לפרוגרסיביות, כן, יכול להיות. זאת אומרת, זה משהו שהדמוקרטים עסקו במשך 20-30 שנה בזכויות פרט, לפני זה בשנות ה-60, באמת באפליה מחרידה נגד שחורים ונגד מיעוטים אחרים, נגד נשים. ובדברים האלה היו התקדמויות מאוד מאוד גדולות, לא לגמרי נזכרו הפערים כמובן. אחרי זה, עברו לקבוצות ולעניינים, יותר ויותר נקרא לזה נקודתיים. עכשיו, זה דברים חשובים, ואנשים ליברליים ושוחרי חופש ושוויון תומכים בהם. רק שזה הגיע בשוליים, לקצוות שהם גם כן קצת לא עולים בקנה אחד עם, בוא נגיד, האתוס האמריקאי כולו. אנשים אומרים, בסדר, אנחנו לא אוהבים את טראמפ, אנחנו כן בעד החירויות והזכויות האלה, אבל מביאים את זה לאבסורד, אנחנו יודעים שהקיצוניות לפעמים מגיעה לזה שדרישות מופרכות. עכשיו, זה גורם נזק נורא נורא קשה בעצם למיעוטים הכי נפגעים, כי אז התגובת נגד, כמו של מושל מושל פלורידה, רון די סנטיס, לצאת ולרסק בעצם את כל הזכויות של, נגיד, לקהילת הלהט"בים. או לעשות דברים כדי להדיר שחורים מהקלפיות.
אבל זה מגיע גם, כן, זה מגיע גם לקבוצות המיעוט הגדולות ביותר, כמו נשים, כמו שראינו בעניין ההפלות.
לגמרי, לגמרי. תגובת נגד מאוד 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 קשה, לחופש על גופן וכולי.
תגידי, דפנה, היסטורית, מה יכול לעצור מגמות כאלה? הרי אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שזה דברים שמשתנים, שנות ה-60, 70, 80, היו הפריחה באמת של רעיונות יותר של חופש, ליברליזם, פרוגרסיביות וכולי. ואז קרו כמה דברים בהמשך. משברים כלכליים הם הגורם שמעצב את התנודות האלה?
משברים כלכליים הם בא בעת תוצאה וגם טריגר לשינויים. לפעמים טוענים למשל המגפה השחורה בימי הביניים הביאה לרנסנס. הבעיה היא שהמטוטלת הזאת היא מאוד איטית. זאת אומרת, אנחנו רואים את עצמנו עכשיו כנתונים במשבר עולמי של עלייה של פופוליסטים, בדיחה של הדמוקרטיה ועלייה
של... זאת אומרת, יכול להיות שהוא יימשך כל ימי חיינו.
גם הרנסנס לקח הרבה זמן, ובינתיים המון המון אנשים מאוד מאוד סבלו מדיכוי ומרמת חיים נמוכה וכל זה. אבל לגבי ארצות הברית ספציפית והפוליטיקה, כל מה שזה אומר, מה שדיברנו עליו, שבעצם אין דטרמיניזם אתני בדפוסי ההצבעה, זה רק אומר שהכל פתוח. מה זה אומר הכל פתוח? האמריקאים מחליפים באופן עקבי ממשל כמעט כל נשיאות. זאת אומרת, אם יש נשיא 8 שנים, ב-90 ומשהו אחוז מהמקרים, הנשיא הבא יהיה מהמפלגה השנייה, וחוזר חלילה. דרך אגב, כשהיה רצף של 3 כהונות, אז בדרך כלל קרה משהו. זאת אומרת, זה או שקנדי נרצח, ואחר כך היה עוד נשיא דמוקרטי, או שאחרי רגע נבחר ג'ורג' בוש האב, ואחרי 4 שנים הוא אף מהתפקיד שלו. זה דבר נדיר יחסית בארצות הברית. זאת אומרת, הם מחליפים שלטון, הם אומרים, אוקיי, הבנו, כן. מיציתם, רוצים את החבר'ה האחרים. דרך אגב, הבחירה של אובמה הייתה בגלל ששושלות של בוש וקלינטון, כבר אמריקאים מעשו בהם, לא רצו את זה, וגם טראמפ הוא סוג של אוטסיידר, הוא לא בא מהממסד הפוליטי, והבחירה הראשונה בו הייתה סוג של הצבעה, די, נמאס לנו, רוצים להחליף, הלוואי שיהיה לנו את זה בישראל מצד אחד. מצד שני, יש דיספונקציה מאוד רצינית גם בשיטה האמריקאית, במיוחד איך שהם סופרים את הקולות ומחלקים את ה... זה לא סגור, ואני רוצה להגיד עוד רק משפט אחד. כולם אומרים עכשיו, טראמפ בטוח מנצח. עכשיו, מה שצריך להסתכל זה כרגע, בנקודה הזו ולראות, זה שהסקרים מראים בערך 50-50. שזה מה שהיה דרך אגב עם קלינטון וטראמפ. ולכן, כרגע לדעתי אי אפשר לדעת. זאת אומרת, מעכשיו עד נובמבר יכולים לקרות המון המון דברים. כמו מלחמות שפרצו פה במזרח התיכון.
כן, כמו ענייני בריאות והזדקנות, שגם כן.
ענייני בריאות, ידים, כן. כן, זה אני קורא לזה אקט כן, של כן. השגחה עליונה, אבל יש גם את עניין הכלכלה, שהיא בסך הכל נמצאת בהתאוששות מאוד מאוד יפה, ושאלה כן. היא איך יגיעו איתה לבחירות, כי בסוף באמת האמריקאים, מה שחשוב להם, לבוחרים, למי שיוצא לקלפיות, זה הכלכלה. כמו שאמר, זה הכלכלה, אתם.
כן,
אז... טוב, אני אקח מזה את העובדה שדמוגרפיה היא לא בהכרח גזירת גורל פוליטית. מי יודע? אולי גם בישראל מגמות ההצבעה השתנו יום אחד. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה, דפנה.
תודה.
שלום לסימי ספולטר.
היי, מה נשמע?
בסדר, תגיד לנו אותה, תשמע, אחת לאיזה זמן אנחנו מתבשרים על כניסה של רשת שיווק בינלאומית חדשה, ואז אנחנו מצפים לחצי מחיר במחירים, לא לרשת, לחוויית שירות שלא ידענו כמותה, ולאיזה מגוון מוצרים שלא טעמנו אף פעם. וכשזה קרה עם קרפור, די מהר התאכזבנו, ועכשיו רשת חדשה ספר נכנסת, אתה ביקרת שם, היום נפתח הסניף הראשון?
נכון. אז הבוקר באמת נפתח אחרי איזה שבוע של הרצה לקהל קטן, הבוקר נפתח לכולם, סניף הראשון בכפר סבא.
נקבל את כל החבילה, מטר. חוויית שירות, מחיר, מוצרים, מגוון, הכל, נקבל הכל, משהו שלא ידענו?
אז לא, אז לא תקבל את כל החבילה, אתה יודע, אל תהיה גרידי, אבל כן תקבל, אני חושב שכן תקבל קצת חוויה שלא הכרת. כן, יש שם איזשהו ניסיון לעשות משהו קצת אחרת, בעיקר בכל הנוגע לחוויה באמת, לעיצוב, מוצרים, קצת קצת שונה, לא משהו דרמטי, אבל הם מה שהם אומרים מאחורי הקלעים זה האיקאה של הסופרים, כאילו לתת איזה חוויה קצת אחרת, יש בית קפה, יש מאפייה, קונדיטוריה, חנות פרחים, אפילו יש כמה גימיקים כמו איזשהו באולינג כזה מאחורי הקופות, יש ניסיון לעשות חוויה קצת אחרת,
אגב, זה מזכיר לי שלפני הרבה שנים בבנקאות הגיעו למסקנה שאין חוויית שירות טובה בבנקים, ואז עשו 2 ניסיונות. פתחו, נדמה לי ברעננה, סניף של בנק יחד עם בית קפה, זה היה בנק לאומי, ופתחו בתל אביב סניף של בנק, כשלאורך כל התור הציבו שם סטנדים כאלה עם בגדים של גאפ וכל מיני כאלה, כדי שהחוויה תהיה יותר טובה. אני חושב שבשני המקרים זה נסגר אחרי חודשיים, שלושה.
זהו, לי יש פה הרהור כפירה, כי כשאני באה לסופר, אני באמת מנסה לצאת ממנו כמה שיותר מהר עם החלב והביצים שלי, לא ממש מתעניינת בבאולין.
לא לעשות באולין, כן. זהו, זו השאלה. למה אנחנו באים לסופר? אנחנו באים לקנות בזול וטוב.
תראו, זה לא לכולם. יש קהל יעד שהוא כל מה שהוא מחפש זה מחיר נמוך, והם מראש לא מכוונים אליו. אתה יודע, רמי לוי כבר די מנצח במגרש הזה, ויש עוד כמה שחקנים, ויש את הרשתות החרדיות שמתרחבות לשם. שחקן מחיר זה לא יהיה. והם גם לא נכנסים למלכודת הזו, במרכאות שקרפור שנכנסה עליה, עם הבטחות גדולות לשינוי, עם יוקר מחייה וכו' וכו'. וגם צריך לזכור שבסוף אנחנו מדברים פה על רשת, אבל בסוף מדובר על סניף אחד. כשקרפור אישי כרשמית, מדובר היה ב-50 סניפים באותו יום וכו' וכו'. אמנם הסבות ממגה וינות ביטן, אבל מדובר ב-50 סניפים. פה אנחנו מדברים על רשת על סניף אחד. בסופו של דבר, אם זה לא היה ספר, לא היינו מדברים על זה. זה אירוע למקומון בכפר סבא. הסיבה שאנחנו כן מדברים על זה עכשיו, בעיניי יש פה פוטנציאל גדול לשינוי מסוים, אם הרשת באמת תצליח בשנה הקרובה לחתום על הסכמים.
בסוף, מה התוכנית שלהם, התוכנית האסטרטגית, זה לפתוח עשרות סניפים?
התוכנית שלהם, הם מדברים על 35 סניפים בתוך 5 שנים. קשה להאמין שהם יצליחו להגיע למשהו כזה בלי לקנות משהו, בלי איזשהו מיזוג עם איזה רשת קטנה או משהו כזה, זאת אומרת לבד, ללכת, למצוא מיקומים, לפתוח, לחתום על חוזים, זה כמעט בלתי אפשרי ב5 שנים, היום מיקומים זה הכל. יש להם כבר כמה סניפים חתומים קדימה, משהו כמו 5-6 סניפים, אבל 35 ב5 שנים זה אירוע קשה, אירוע כמעט בלתי אפשרי. באופן כללי, ספר וגם קרפור, בסוף מה שהם נותנות, זה לא מותג מבטיח שכל הישראלים מכירים וינערו בגללו. מה שהם כן נותנות זה איזשהו, מה שנקרא סורסינג, איזשהו קטלוג מאוד גדול של מוצרים.
גרוע מזה, סימי, לי יש איזו תחושה שמביאים את הרשתות האלה לכאן, מגיירים אותם, ממש אפילו מסרסים את היתרונות הגדולים שלהם, בין השאר בגלל סוגיית הכשרות, שמה שאתה יכול למכור, גבינות צרפתיות והולנדיות נפלאות,
נכון.
לא יבואו אל פינו, כי מה לעשות, יש מעצור רבני בדרך.
נכון, האמת שכתבתי על זה לא מזמן, הנושא של, אתה יודע, זה גם נוגע לרפורמה שעכשיו מובילים במשרד הבריאות והכלכלה, לפתוח את השוק לאירופה, בסוף אתה פותח את השוק לאירופה ויכול להביא מה שאתה רוצה, אבל אם כולם רוצים כשרות והרבנות בסוף יושבת ואומרת לך זה כשר וזה לא כשר, גם דברים מסוימים שבחול נחשבים כשרים, הרבנות לא מאפשרת להביא לישראל, חלב נוכרי לא מאפשרת, היא מאפשרת רק אופקת חלב נוכרי וכל מיני החמרות כאלו, אז בסוף, נכון, זה לא באמת משנה, אתה יודע, היפותטית אתה יכול להיות כמו אירופה עד שזה מגיע לקשרות, ואז בסוף אתה נשאר עם חסמים שקיימים. זה נכון, זה נכון מאוד, גם הרשתות, ראינו את זה בקרפור, כמה מוצרים היא הביאה מאז שהיא נפתחה, כשהיא נפתחה דיברנו על זה שאין הרבה מוצרים, ואז דיברנו עם מי שהיה מנכ״ל בזמנו, אורי קילשטיין, והוא אמר, כן, אין בעיה, אנחנו עובדים על זה, בחודשים הקרובים יבואו עוד הרבה מוצרים. האמת היא, שמאז הפתיחה של קרפור, היא לא הייצה את קצב הבאת המוצרים ברמה שבה היינו רואים פה איזשהו שינוי, אתה נכנס לקרפור וכמעט ולא רואה את הספקים הגדולים. ולכן, האירוע הזה של הרשתות הגדולות צריך לשים אותו באיזשהו קונטקסט, באיזושהי פרופורציה. זה לא משנה את כל המפה התחרותית, זה לא פוגע בחלק של הספקים הגדולים, בתנובה ישנים היטב בלילה וגם בשטראוס וגם באוסם. זה כן נותן איזשהו, זה כן מכניס פלפל במפת התחרות, כן ראינו שקרפור לאט לאט הפכה להיות רשת יותר ויותר דומיננטית בעיקר בערים, וכן לחצה קצת קצת את המחירים למטה, אבל שוב, זה לא אירוע ששינה משהו, וספר כנראה תהיה אותו דבר, ספר ספציפית חייבת לחתום על הסכם שהיא כבר חתמה עליו בעיקרון עם שופרסל, ובסוף הוא לא קרה, חייבת לחתום על הסכם עם רשת אחרת, חייבת, אחרת אין לה שום יתרון.
כן, תגיד סימי, אבל משהו מעניין, דווקא זהות הבעלים של,
נכון.
לא הבעלים של ספר, אלא הבעלים של בעלי הזיכיון המקומי, אחד הבעלים של ערוץ 14.
נכון, אז מירל השבילי הוא כבר הרבה שנים חולם על עולם הכימונאות, הוא ניסה כבר פעמיים ניסיונות שלא הצליחו לו, יש לו חברת בת והוא השקיע דרכיו 20% בספר ישראל, זה גם אמור להיות מדולל בהמשך, ברגע שבאמת ספר תצליח לחתום על הסכמים גדולים יותר, אבל כן, כיום הוא מחזיק 20%, אחרי ששופרסל יצא מההסכם, הוא זה שחתם, הוא היה אמור לחתום בכל מקרה, אבל הוא חתם במקומה פחות או יותר, ומחזיק 20% מהחברה. ניסיתי להבין, כאילו, האם זה אומר ש... הרי הוא בסוף אדם גם דתי, אז האם זה אומר שספר בחיים לא תהיה רשת לא קשרה? הבטיחו לי שזה לא, הוא לא מעורב ברמה כזו, וזה לא משנה.
אולי
אני קצת סקפטי לגבי זה.
הרבה פרסומות בערוץ 14.
כן. רק צריך נכון, להגיד גם, שספר ישראל בעצם נמצאת בשליטת עמית זאב, שהוא היה בעבר המנכ״ל של יונות ביטן, של AMPM, ומירל השבילי הוא בהחזקות מיעוט שם. אבל שוב, צריך להבין שבעצם זה די דומה למודל של קרפור, שזה לא הרשת המקורית מגיעה, אלא שחקנים מקומיים מייצגים אותם פה.
נכון, תראה, בעיקרון, עמית זאב הוא זה שחתם גם על העסקה עם קרפור, ואז עזב את אלקטרה לפני שזה התממש בפועל, ויש לו הרבה ניסיון, ולכן הוא גם הצליח לשכנע את ספר לחתום איתו על הסכם, למרות שלא היה לו כלום ביד חוץ ממצגת. הרעיון הוא שבסוף אתה חותם על הסכם כזה, הרשת מצפה ממך לקנות ממנה בכמות גדולה. וכשהיא מצפה ממך לקנות בכמות גדולה, היא לא בונה על הסניף שיש לך בכפר סבא, היא בונה על זה שאתה תחתום על איזשהו הסכם פנימי בתוך ישראל עם רשת קיימת, ותתחיל לשים את המוצרים שלו על המדף, את המוצרים שלה על המדף שלהם. ולכן האתגר הכי גדול של עמית בשנה הקרובה יהיה באמת לחתום על הסכם כזה. הוא כמעט חתם עם שופרסל, וזה נפל ממש ברגע האחרון, אחרי ויכוחים פנימיים בתוך שופרסל. ולכן, ועכשיו הוא חייב למצוא הסכם דומה, הוא חייב למצוא קימונאית, יש כמה שהוא נמצא איתם במגעים. בסוף בסוף הוא הלך ומצא מוצרים והכשיר אותם ועבד קשה ואישר את עצמו כיבואן נאות במשרד הבריאות וכל הרגולציה בשביל מה? בשביל למכור בכפר סבא? כמובן שלא. אז זה האתגר הכי גדול שספר, וכרגע זה סוג של ניסוי כלים בשנה הקרובה, זה לא האירוע שקרפור עדיין. וזה לא קרוב לשם.
בסדר גמור, אז אנחנו כמובן נחכה לסניפים הבאים ונראה אם בכל זאת יש פה איזושהי בשורה. סימי ספולטר, תודה רבה.
תודה רבה.
יום טוב, תודה לכם.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך.
תודה, סמי.
ותודה רבה גם לדן ברומר ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.